לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם ישמרים וחייהם לעד עולמי עולמים. פרשת שלח לך אנשים, פרשת המרגלים, כל הדרשנים יש להם פה קר נרחב לדבר על כל מה שקרה עם המרגלים, ואנחנו ניתן את חלקנו הקטן, אבל צריכים לרשום את הדברים, שהדברים יהיו ברורים, שאפשר יהיה אחר כך להעביר אותם ולראות מה השיטות כאן, מה רצו אלה ומה רצו אלה. 10 מרגלים מדברים אחרת, יהושע וחלב מדברים אחרת. מחלוקת בין 10 לבין 2. ומי המנצח? השניים מנצחים. בסופו של דבר, מה שקרה למרגלים, זה שלא הכניסו את עם ישראל לארץ, ואילו יהושע וחלב הכנסו, וגם הכניסו את כל העם איתם. מה היה הוויכוח? המרגלים טוענים טענה פשוטה. הם טוענים, תקשיב, אנחנו נמצאים במדבר, אוכלים מן ולומדים תורה. יש דבר בעולם יותר גדול מזה? יש תענוג יותר גדול מזה בעולם? בן אדם יושב לומד תורה כל היום, ויש לו מן. לא צריך לדאוג לפרנסה, אין לו את הניסיון של הפרנסה, אין לו את הניסיון של כל מיני דברים מסביב של העולם הזה. יש לנו מן, טועמים בו את כל הטעמים, והכל תענוג, הכל טוב. אז מה אתה רוצה? אתם רוצים שניכנס לארץ ישראל? אתם רוצים שניכנס לארץ, תראה את הפירות, תראה איזה פירות. בן אדם יכניס את הראש שלו באבטיח, הוא לא יצא משם 40 שנה. תראה מה הולך כאן. אנשים ייכנסו לעולם הזה, איש תחת גפנו, תחת תאנתו, יתחילו, כל אחד יתעסק, זה בחקלאות, וזה בגמחים האלה, וזה יעסק. מה? מתי שבו ילמדו תורה? כל מה שלמדנו במדבר הולך להתמוסס בבת אחת. כל מה שלמדנו במדבר הולך ליפול. אני אומר לכם, הכל הולך ליפול. אז מה כל הלימוד שלמדנו? מה, סתם למדנו 40 שנה, אכלנו מן 40 שנה, למדנו תורה 40 שנה. אנחנו עכשיו נמצאים במצב שרוצים להישאר פה כדי להמשיך את הלימוד תורה, להמשיך את המן, להמשיך את הכל. אנחנו רוצים שהכל יהיה לנו. אז מה זאת אומרת? תיכנס עכשיו לארץ ישראל? מי יבוא לשיעור תורה? בן אדם רק יאכל את הפירות האלה, יאכל ענב אחד, הוא לא יכול לעשות כלום. הרי רבי אלעזר בן ערך, שהוא הלך לדרום מסכית, הלך למקום שיש שם מעיינות, ופירות טובים, והכל, מה קרה לו? כל חכמי ישראל בכף מוזניים אחד, ורבי אלעזר בן אורקנוס גם בכף מוזניים, ורבי אלעזר בן ערך מכריע את כולם, גדול עולם שאין כמוהו, והגדול עולם הזה, הלך לדרום מסכית, ונמצא שמה, ואכל, ושתה, וחיכה שהתלמידים יבואו, ואף אחד לא בא, והוא שכח תלמודו. מכל העונג שיש שמה, שכח תלמודו, איזה יין יש שמה. אז מה? רוצה להכניס את האנשים לתוך התענוגים, לתוך העניינים, ואף אחד לא ילמד. זה הטענה של המרגלים. בקטנה, יש עוד מפרשים. ויהושע וחלב אומרים להם, רבותיי, יש לכם טעות. הטעות הגדולה שלכם, שאתם לא יודעים למה לומדים תורה. למה למדנו תורה 40 שנה במדבר? כדי ליישם אותה. אם אתה לא מיישם את מה שלמדת, כמו שאומר הרמב"ן, תקום מן הספר ותחשוב מה אני הולך לעשות עם הספר הזה. כל החוכמה זה לדעת מה עושים. עכשיו שניכנס לארץ ישראל, אז כל המצוות התלויות בארץ, וכל הדברים מסביב, אז אנחנו הולכים לקיים ולמצות את מה שלמדנו. רוצים להוציא את התורה מהכוח אל הפועל, והמקום היחידי שאפשר להוציא אותה כמו שצריך זה בארץ ישראל. אנחנו רוצים לקחת את הדברים של העולם הזה ולעלות אותם ולרומם אותם ולהביא אותם למקום גבוה. לכן הוא אמר להם, אנחנו חייבים להיכנס, ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בלטור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, ומאוד זה אותיות אדם. אדם הוא היחידי שיכול להתעלות מעל המצב הרגיל שלו. אז לכן חייבים לעשות את זה. איך מבינים את זה? אז נתחיל. הגמרא במסכת בבא בתרא, פרק המוכר את הספינה. יש שם את רבא בר בר חנה. הוא מספר דברים שהם נראים כאלה מופלאים. קשה להבין אותם. אחד הסיפורים שלו, אומר רבא בר בר חנה לדידי חזילי. זאת אומרת, אני ראיתי. מה ראית? לדידי חזילי, ראיתי את אותה צפרדע שהגודל שלה זה כמו 60 בתים. 60 בתים, ראיתם פעם צפרדע כזאת? 60 בתים. ואחר כך ראיתי איך שבא הנחש ובלע את הצפרדע. זאת אומרת, אם הצפרדע בגודל של 60 בתים, אז הנחש, האורך שלו זה מפה עד אילת לפחות. נו, ומה ראית עוד? הוא ממשיך. ואני ראיתי שאיך שבא העורב, אחרי שאכל צהריים, וחיפש קומפוד, חיפש גלידה, חיפש כינוח. ואז הוא ראה את הנחש שיש בתוכו צפרדע, והוא בלע את הנחש. זאת אומרת, יש לך עכשיו עורב שיש בתוכו גם צפרדע בגודל 60 בתים, וגם נחש שהוא פי שניים מהצפרדע, ואת כל זה בלע אותו העורב. והתחיל העורב הזה להתחיל לעוף, קודם כל איך הוא הצליח לעוף. אבל רבא בר בר חנה מספר שהוא הצליח לעוף, ובקלילות, בתענוג. ולא רק זה, הוא עומד על אחד האילנות. ואז אומר רבא בר בר חנה, כמה נפיש חילה דאילנה. וואה, איזה כוח יש לאילן הזה. האילן הזה מחזיק גם את העורב, שבתוכו נמצא נחש, שבתוך הנחש נמצא צפרדע, והצפרדע בגודל 60 בניינים. איזה סיפור, אני אומר לכם, אתה מספר את זה לילדים, הם נרדמים יופי. ומה גם? רפפה אומר, כמה רפפה ואמר? אם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין. בגלל שהייתי שם, אני מאמין לכל מה שאומר רבא בר בר חנה. מה הולך כאן? אנשים מסתכלים על זה, אומרים זה, רבא בר בר חנה מוכר בכל השס, כאדם הגיוני, אדם חזק, אדם שלא חי בכל מיני סיפורים כאלה. אז איך פתאום הוא בא לספר את הסיפורים האלה? אז קודם כל, כשנדע, שיהיה ברור, השפת אמת אומר דבר מדהים. הוא אומר, שאם אתה מסתכל ורואה בחזל דברים לא מובנים, ואתה רואה פתאום, איך חזל אמרו דבר כזה? איך זה יכול להיות? הרי הם כל כך חכמים, איך הם פתאום נכנסים לכאלה סיפורים שהם לא מובנים? זה מה זה צפרדע בגודל 60 בתים? מה זה הדבר הזה? אז אומר השפת אמת, שהיה פעם מלך, שהוא ראה שהוא מבוגר, והילד הכי גדול שלו בן 15, הוא אומר, אם הוא ימות, אז יכול להיות שאנשים ישתלטו על הממלכה, יש פה ילדים. מה יהיה? אמר, אני אחסן את הילדים שלי. לקח את כל האוצר של הממלכה, מכר אותו, וקנה שקית קטנה של יהלומים. אמצע הלילה, כשהארמון ישן, קם, לקח גרזן, והתחיל לחפור באחד הקירות של הארמון. חפר, אתה יודע, המלך הוא לא טייח ולא בנאי, אז הוא עשה ככה, חפר, והכניס את היעלומים בתוך הקיר, וציפה את זה בטיח, מה שהוא יודע לעשות, קצת פוליפילה, כל מיני כאלה, ושם. עכשיו זה יצא מין בליטה בקיר, כי הוא לא יודע לעשות. והוא שם ככה את הבליטה. הרי כמה שנים, המלך נפטר, והבן שלו באמת תפס את הממלכה, אבל הוא בא לאוצר, אין כלום. מה יהיה? טוב, מה שאבא עשה זה בסדר, מי יודע מה הוא עשה עם הכסף, אבל לא חשוב, אנחנו נעשה מיסים, נסתדר. וככה הוא הסתדר בממלכה. יום אחד יושבים כל האחים עם המלך, עם האח הגדול, ואז אומרים לו, תקשיב, יש פה בעיה. מה? יש פה איזה מסדרון, שאנחנו כל פעם עוברים שם, ונתקלים, יש איזה בליטה שיוצאת מהקיר. הרי אבא עשה ארמון מאוד מאוד מסודר, איזה סיטוטים, איזה יופי. הכל מסודר, מה זה הבליטה הזאת? למה יש שם בליטה? והאח הגדול שהיה חכם אמר להם, דעו לכם, הארמון הוא מאוד יפה. אם ראית בליטה בארמון, זה לא סתם. זה סימן שאבא רומז לנו שצריך לחפור בתוך הבליטה הזאת, שצריך לראות מה טמון בפנים. אז בואו נחפור. חפרו בקיר ומצאו את השקית של היהלומים. אומר השפת אמת עליו השלום, דעו לכם, שכשאתה מסתכל בחזל, הם כל כך חכמים, אתה רואה את כל השקלה בטריה בכל השס, איזה עולם, איזה סברות, איזה היגיון. ופתאום אתה מסתכל, רואה סיפורים כאלה. מה? איך מסתכלים על זה? אומר השפת אמת, כשראית בליטה, דע לך. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ורשעים ייכשלו בם. מי שלא יודע מה זה דברי חז"ל, הוא יכול להיכשל בבליטה ולהמשיך הלאה, ולהגיד כל מיני דיבורים על חז"ל. אבל מי שרואה בליטה, הוא יודע שחז"ל רוצים להראות לנו פה מטמון. יש כאן משהו שאנחנו מסתירים תחת הסיפורים האלה. ואם אתה חכם, אז תחפור. תחפור בתוך הסיפור, ואתה תוציא לאור את עוצמת חז"ל, תוציא לאור את החוכמה שיש להם. ולכן, כל האגדות שנמצאות בגמרא בכל המקומות, בפרט הסיפורים המפליאים האלה, שנמצאים בפרק הספינה בבבא בתרא, זה מראה שיש פה משהו מטמון מבפנים. אז המלבים קצת מגלה לנו איך מסתכלים על הסיפור הזה. טיפ טיפה. ואם נראה אותו נכון, אתם פתאום תקבלו אור לכל החיים שלכם. אז תתכוננו, אנחנו הולכים להסביר מה קרה עם אותה צפרדע, ואיך לוקחים מזה את התובנה הנפלאה לחיים שלנו, עם הרבה בריאות והרבה שמחה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים עכשיו לסיפור, נא לרשום את הדברים, כדי שתוכלו גם להעביר אותם, כי זה יש מסר עצום בתוך הנקודה הזאת. רבא ברברחנה אומר, אני רציתי לבדוק את כוחות הנפש של האדם, וראיתי שיש צפרדע בגודל של 60 בתים. רבא ברברחנה מגלה לנו סוד עצום. הוא אומר, דעו לכם, שקודם כל, בתוך בן אדם יש 60 כוחות נפש. 60 כוחות. הגאון מבינה אומר שזה אבות, ויש גם תולדות שזה יוצא ביחד 1,000 סוגי כוחות. 60 כוחות יש לאדם. וה-60 כוחות האלה, כל אחד זה משהו אחר. וה-60 כוחות נמצאים גם אצל החיות. כי אדם יש בתוכו את כל סוגי החיות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ביום שישי החליט הקדוש ברוך הוא לקחת את כל מעשה בראשית, מיום ראשון עד יום שישי, ולהכניס את כל מעשה בראשית בתוך גוף אחד, שזה האדם. ולכן באדם יש את כל סוגי הבריאה. באדם יש את כל סוגי החיות. באדם יש כבש. עובדה שכשהוא בא לבקש הלוואה, הוא מדבר כמו כבש. ובבן אדם יש גורילה. ובבן אדם יש אריה. מתי שאתה בא לבקש את ההלוואה בחזרה, אז הוא מתנהג כמו אריה. ויש בבן אדם נחש, כי הרבה פעמים הוא נחש מתחת לקש. ויש בבן אדם את כל סוגי החיות. תשאל את אשתו, היא תגיד לך בדיוק איזה חיה יצאה, באיזה זמן יצאה, מתי הוא דיבר כמו סוס צוהל, ומתי הוא דיבר כמו כבש, ומתי הוא פתאום נהיה אריה. יש את כל סוגי החיות אצל האדם, כל סוגי כוחות הנפש. 60 כוחות, אומר רבא ברבר חנה. ותדעו לכם, שאני ראיתי את הצפרדע, את הכוח של הצפרדע, הוא בגודל של כל ה-60 כוחות נפש של האדם. הכוח של הצפרדע גלום בתוכו, יש בתוכו עוצמה כמו כל ה-60 כוחות שיש לאדם. מה זה העוצמה של הצפרדע? צפרדע, מאזינים יקרים, הכוח שלו נקרא מסירות נפש. מסירות נפש, איפה ראינו את זה? במכת הצפרדעים. הצפרדעים קפצו לתוך התנור. כתוב בתנוריך, משארותיך, בכל איפה שלא יהיה, יש צפרדעים. וצפרדעים הלכו ליפול בתוך התנור. השם אמר להיות אצל פרעו בתנורים, אנחנו הולכים לתוך התנורים. ונשרף, אבל הולכים. קידוש השם, מסירות נפש. אומר רבא ברבר חנה, אדם שיש לו מסירות נפש, דע לך שאתה לקחת את כל ה-60 כוחות, ואתה מפעיל את כולם ביחד. כי מסירות נפש זה למסור את כל כולי לקדוש ברוך הוא. את הכל. מי שנותן את כל כולו, אז הוא נקרא צפרדע. הוא נקרא, הוא מוציא את כל הכוחות, מרכז אותם למקום אחד. זה רבא ברבר חנה. אומר בן אדם שקם בבוקר לתפילה, מסירות נפש. אדם הולך, לזכות את הרבים, אדם יושב לומד תורה מתוך צער, כל זה מסירות נפש. המסירות נפש הזאת זה הכוח של הצפרדע. אבל אומר רבא ברבר חנה, תיזהר, יש נחש אחד, שזה הנחש הקדמוני, שזה היצר הרע, הוא יכול לבלוע לך את הצפרדע. הוא יכול לבוא לך בכל מיני פטנטים. מה, אתה לא חייב, למה להחמיר בזה, ובשביל מה ככה, אפשר גם ככה, ואפשר זה. אתה לא צריך להיות ככה, תהיה רגיל, תהיה פה, והוא מנסה להוציא לך את המסירות נפש. אתה מתעסק במסירות נפש, והוא בא אומר לך, שמה, אתה לא חייב כל כך, אז מה, לפעמים אתה עייף, אתה גם בן אדם, בוא נע, אתה אנושי, אתה רגיל, מה, אתה לא יכול, לא כל דבר אפשר, קשה לנו, אנחנו לא יכולים כל דבר, מה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום תפילה, כל יום לקום, כל יום זה, מה, קצת זה, מה יש? מנסה היצר הרע, הנחש הזה, לבלוע לך את הצפרדע, והרבה פעמים הוא מצליח, אתה רואה אנשים נחלשים, אנשים פתאום קשה להם, אז הכל מתחיל לרדת, אז מה יהיה? אז הנחש בלע את הצפרדע. אומר רבא ברבר חנה, אם קורה לך דבר כזה, מה אתה צריך לעשות כדי לחזור למסירות נפש? אם אתה רוצה להצליח אל הנחש, תפעיל עליו את כוח העורב. תביא עליו את העורב, והוא יוכל יבלע את הנחש. מה זאת אומרת? יבלע אותו, הוא יכול לגמור עליו. איך? כוח העורב. מה כוחו של העורב? הגמרא בכתובות, בהרבה מקומות, כתוב שהעורב הוא אכזרי. אכזרי. כשרוצים לסמל משהו אכזרי, אומרים עורב. זה אכזרי על בניו כעורב. אכזריות. מה יש טוב באכזריות? אל תיתן לגוף שלך שיעשה בך מה שהוא רוצה. הרי למה יצאת מתוך המסירות נפש? כי הגוף דורש דרישות. קצת לזה, קצת פה, קצת שמה, מה? אי אפשר. אתה צריך לקחת את הגוף הזה ולהגיד לו, אדוני, אתה לא תעשה כאן מה שאתה רוצה. יש זמן של תפילה, קמים בדיוק בזמן. אבל הגוף צועק, אני רוצה לישון, אני רוצה שום דבר. הגוף רוצה למשוך אותנו לכל מיני מקומות. אתה תתאכזר עליו. אל תתאכזר חס ושלום בצורה שתעשה אותו מסכן. אתה תגיד לו, אדוני, לא כל דבר, לא כל מה ש... לא כל מה שרוצים, לא כל מה שמתחשק. מה פתאום? אני עוצר את עצמי. כל עצירה כזאת, כל התגברות כזאת על הנושא של הנחש, זה נקרא שהפעלת את כוח העורב. הגוף לא יעשה מה שהוא רוצה. אני מתאכזר אליו. אתה לא תעשה מה שאתה רוצה פה. נו, אז אחרי שעשיתי את התהליך הזה, מה אני צריך לעשות עכשיו? אומר רבא ברבר חנה, עכשיו עומדים על האילן. עומדים על העץ. ואז רבא ברבר חנה אומר, העץ הזה איזה כוח יש לו. מה זה העץ הזה? הוא אומר, תדע לך, אם עובר עליך תהליך, שבא אליך פעם את כוח הצפרדע, בא הנחש בלע אותו, אחר כך בא העורב ובלע את הנחש, עשית את התהליך, דע לך שאתה חייב לעמוד על אילן. יש עץ אחד שנקרא, עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה שלנו, אתה חייב כדי להצליח לעבוד על המידות האלה, רק אם אתה קשור לתורה. אם אתה מחזיק באותו עץ שהוא נקרא התורה. ולכן רבא ברבר חנה אומר, איזה כוח יש לתורה הזאת. האילן הזה, איזה כוח יש לו. שהוא יכול להחזיק את כל סוגי המידות. שהוא יכול להגביר אותם, לסדר אותם. אפשר ללמוד מהתורה איך מתגברים על כל דבר בעולם. מצאתי לו תורת תבלין. התורה יש בה את הכוחות האלה כדי שנוכל להחזיק את הכל. אז איך עושים את זה? אתה חייב תורה. אם אין לך תורה, כל התרבות של התיקון מידות שלך, אתה יכול לזרוק את זה לפח. למה? הנה יש אנשים מתורבתים. יש אנשים, בקשה, למה לא? לא, I'm sorry, ודאי, אתה הראשון, אתה זה. מה, אין תרבות בעולם? אין אנשים מתורבתים? אין אנשים, למה רק דרך התורה? למה רק דרך התורה? הרי אברהם אבינו, כשהיה אצל אבי מלך, אמר לו, אבי מלך, תגיד לי, למה אמרת אחותי? אמר לו, אין יראת השם במקום והרגוני. אם אין יראת השם, יש פה רצח. אמר לו, איך אתה מדבר עלינו ככה? יש לנו מערכת משפט. יש לנו פסיכולוגים. מלחמה נגד הסמים. יש לנו את כל ה... מה? אתה לא רואה מה יש לנו? יש לנו שופטים. יש לנו עורכי דין. יש את הכל. השאל אותו אברהם אבינו, אם יש לכם את הכל, ופסיכולוגים, ויש לכם שופטים, ומערכת משפט, ומשטרה, אז למה אין מקום בבתי הכלא? הרי אם יש את כל כוחות ההרתעה האלה, אז בכלא לא צריך להיות אף אחד. לא צריך להיות אף אחד שם. אז מה קורה איתכם? אני לא מבין. הרי מה בניתם את כל המערכת הזאת? כדי שבית הכלא יהיה ריק. אנשים ישמעו, כשהבית דין הסנדרין היו סוקלים על חילול שבת. ופעם ב-70 שנה סנדרין שהייתה סוקלת אחד, אומרים עליה קטלנית. פעם ב-70 שנה? מה זאת אומרת? זה אנשים שיש מספיק את כוח ההרתעה. ברגע שיש סנדרין, אף אחד לא עושה עבירות. הסנדרין יושבים ככה, אין, למה? כי מכיוון שהם ישנם, אז המצב כבר בסדר. אז פה יש לך מערכת משפט, ויש לך הכל, ואין מקום בבית כלא. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שכל התרבות היא נחמדה והיא טובה, אבל אם אין את המקור האמיתי, את האילן הזה שעומדים עליו, אז הכל נראה נחמד, אבל כל שנה הפשיעה תעלה בעוד 17%, ועוד 17%. למה? כי פשוט, אתה מתנתק מהמקור. ואם תגיד לי שיש אנשים מתורבתים, אז אני אשאל שאלה. למה אנשים רוצים להשכיח את השואה? לא את השואה. באים אנשים, עורכי דין באוסטרליה ובאיטליה, ואומרים, לא, הייתה שואה. זה פיברוק של היהודים. למה הם רוצים לעשות את זה? למה הם רוצים להכחיש דבר שהיה מול העיניים של אנשים? התשובה היא פשוטה מאוד. כי השואה נתנה את אחת המכות החזקות ביותר לכל הנושא הזה של התרבות. האנשים הכי מתורבתים בכדור הארץ זה הגרמנים. התרבות לכל האנושות יצאה דרך גרמניה, והאנשים האלה הפכו להיות מפלצות גרמניה. שאי אפשר לתאר שגם מפלצת לא מסוגלת לעשות את מה שהם עשו. למה? כדי להגיד לך שמתרובת זה לא אומר לי כלום. אם אתה לא קשור למקור של התרבות האמיתית של התורה, זה לא אומר כלום. ולכן רוצים להשכיח את השואה, כי זה מכה לתרבות האנושית. פתאום קולטים שבעצם בלי תורה, אם אין יראת השם במקום הזה, והרגוני. לכן, אומר רבא בר חנה, רק ככה, פתאום קם רב פאפה. אמר, אם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין. אם אני לא עברתי את התהליך הזה, שבהתחלה היה לי כוח של צפרדיה, בא הנחש בלע אותו, אחר כך הפעלתי את כוח העורב, עמדתי על האילן של התורה, ואני מחזיק מעמד עד היום. כלומר, אם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין. זאת אומרת שבסופו של דבר, הכוח הזה, זה רק דרך התורה. לכן, אומר יהושע וחלב, אנחנו ניכנס לארץ. נכון, יש פה גשמיות, אבל אנחנו, כל החוכמה שלנו, זה לקחת את הגשמיות הזאת, ולקשר אותה לתוך התורה. וכשהיא מתקשרת לתורה, אז יש לך את התרבות האמיתית, יש לך עולם אחר, אתה רואה דברים אחרים, וככה אתה בן אדם הכי שמח בעולם. מאזינים יקרים, נחתום את התוכנית עם שאלה ששאלו אותי, ומה שעניתי להם בקשור למה שדיברנו עד עכשיו. לפני הרבה שנים, מעל 20 שנה, 25 שנה, 26 שנה, הוזמנתי לדבר בכלא רמלה. נכנסתי לכלא, שם במקום שנקרא איקסים, אנשים מסוכנים, אם אתה עושה איזה טעות, עושים עליך איקס, ונכנסתי לשם, ואחרי שנתתי הרצאה, והכל אז הסוערים אמרו לי, אמרתי להם, תדעו לכם, שאתם, לאסירים אמרתי, אתם יותר טובים מהסוערים. אמרו לי, למה? אמרתי להם, כי אתם אסירים, אתם עוד תצאו מכאן, אבל הסוערים יישארו כאן. זה העבודה שלהם, הם לא הולכים מכאן. הם פשוט נמצאים גם בכלא, אבל בתנאים טובים. אז ככה עודדתי אותם. ואחר כך, שואל אותי אחד הסוערים, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה? תסתכל, בית כלא מלא. תסתכל. אנשים האלה היו אנשים טובים. איך קרה להם את כל זה? אז אמרתי לו, אני אספר לך. היה בן אדם אחד שהיה רץ לעשות ריצה בבוקר. אתם יודעים, יש אנשים רצים בבוקר בשביל לעשות ספורט. אז הולכים לחוף הים, שמים נעלי ספורט, יש איזה מכנסיים קצר עם כיס בשביל הפלאפון, מתחילים לרוץ. אז אחד רץ על החוף. הגיע גל גדול והעיף דג לוקוס. אתם יודעים מה זה דג לוקוס גדול? על החוף. והלוקוס התחיל לפרפר. קופץ, קופץ, מפרפר. הסתכל עליו האדם הזה, אמר, מה זה? מסכן הדג, הדג יכול למות ככה. פיקוח נפש. הסתכל עליו, הוא רואה בקושי הוא נושם. הוא ככה עם הפה שלו פותח את הפה וסוגר. מיד הזמין אמבולנס, טיפול נמרץ. אמבולנס הגיע. כן, אדוני, מה קרה? קרה לך משהו? אומר, לא, לדג. מה זאת אומרת? זה הדג הזה עכשיו נמצא במצב קשה, נראה לי שקשה לו לנשום, אתם חייבים לעשות משהו. קודם כל תעשו לו הנשמה, תראו מה המצב עם הלב. אומר לו, מה קרה לך? זה דג. אמר להם, תראו, אני בן אדם עשיר. כל מי שמטפל בדג הזה, שיהיה לו בריאות, מקבל ממני $2,000. אלה שמעו $2,000, מצב שלהם קשה. מהר לקחו את הדג, שמו אותו בארונקה, שמו לו כל מיני מכשירים, זה זורק עליו מים, זה שם לו מכשיר לפה להנשמה, וזה, ואז הוא עולה איתם לאמבולנס, ואמבולנס טס לבית חולים, והוא כל הדרך שיר למעלות, עשה עיני עלי הרים, אומר תהילים, הגיעו לבית חולים, אנשים רואים דג, מה זה? אמרו להם, זה $2,000, זה לא דג, $2,000, אנשים שמעו $2,000, האחיות עזבו את כל העמדות, רצו איפה שהדג, יושבים שם, והרופאים גם הגדולים באים, כל אחד יודע, פה יש פה $2,000, מסתכלים, ואז הרופאים מתחילים להסתכל, ואז הרופא אומר, תראה, אני חושב שעלה לו החום, הדג עלה לו החום. טוב, בודקים עוד קצת, עלה לו הסוכר, עלה לו הסוכר, פתאום אחד צועק, אבל יש לו קולסטרול, יש לו בעיה עם השומנים עכשיו, וזה, וכל פעם מסתכלים במכשירים האלה, תראה, תסתכל, קרם, וכל פעם מגלים מחלה חדשה בדג, ועכשיו יש לו יש לו קורונה, קורונה, מה קורונה? תשים לו מסכה, שמו מסכה לדג, זה מפה וזה משם וכולם, ומה יהיה? בכל שנייה מגלים משהו אחר, מנסים לתת לו תרופות, זה לא הולך. מנהל בית חולים הגיע, הוא רואה בעמדות אין אף אחד, מה קרה לכם? איפה כולם? אמרו לו, כולם נמצאים ב-$2,000. הוא רץ לתוך, לסוף המסדרון, רואה שם את הדג, וכל הרופאים סביבו, ומחליטים, נעשה לו ניתוח לפתוח, לא נעשה לו ניתוח לפתוח, וביקוחים. אמרו להם, טיפשים, מה אתם עושים? אמרו לו, תשמע, יש פה $2,000, הבן אדם, דג. אמר להם, אין אף אחד פה שכל בכלל. מהר לקח גיגית, מילא אותה במים של ים, לקח את הדג, הוציא ממנו את כל המכשירים, זרק אותו לתוך המים, וראה איזה פלא. הדג הזה לא חולה, לא בסוכר, לא במלח, לא צריך כדורים, לא מסכה, לא קורונה, אין לו כלום. אין לו כלום. מה קרה? כי הוא נמצא במקום הטבעי שלו. אמרתי לאותו אחד, ידידי היקר, תקשיב טוב, אני רוצה להגיד לך את הדברים. עם ישראל, משולים לדגים. ככה גם פפוס בן יהודה, רבי עקיבא אמר לו, אנחנו משולים לדגים. תדע לך שיש ים, ובתוך הים יש דגים, זה עם ישראל. והדגים מפה לשם הולכים ממינה ושמאלה. ומפחדים. יש הרבה גויים, זורקים חכות. ודגים פעם הורגים פה יהודי ופה יהודי. יש כאלה לא עלינו ולא על כל עמו ישראל, מגיעים עם רשתות. רשתות, לוקחים לא יהודי אחד. לוקחים הרבה יהודים. מוציאים אותנו מהמים. אמרתי לו, ידידי היקר, הגענו לארץ ישראל. מה אמרו לנו? זהו, לא צריך את התורה. היינו בתוך המים. אתם לא צריכים, אנחנו דגים, חיים בתוך מים. לא, 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 לא. לא צריך יותר את התורה. יש דברים אחרים. תהיה, זה התורה הייתה בשביל הגלות. וזה, עכשיו לא, גמרנו. עכשיו אנחנו מוציאים אתכם מהמים. והוציאו אותנו מהמים. כשמוציאים את הדג מהמים, כל כמה זמן יש לו מחלה אחרת. כל כמה זמן פתאום אתה מסתכל, אנשים רצחו, אנשים גנבו, אתה פותח את העיתון, אתה לא מאמין שפעם בהיסטוריה התברר שעם ישראל עושים דברים כאלה. זה גנב לזקנה את זה, וזה לקח את זה, וזה שדד את זה, וזה מהעולם התחתון, וזה מהעולם העליון. מה זה? איפה דברים כאלה? מי היה דברים כאלה בעם ישראל? לא יכול להיות. בקום המדינה לא האמינו אנשים שיהודי ירצח פעם יהודי אחר. אין דבר כזה, זה לא שייך. אצל עם ישראל. היינו בתוך המים, וכשהיינו בתוך המים, אז התורה, לא צריך שום מחלה, הכל בסדר. הוציאו אותנו מהמים, ואז תראה איך הרחוב נראה. הוציאו אותנו מהמים, כשמוציאים את הדג מהמים, אז כל הבתי כלא יהיו מלאים, תעשה מערכת משפט, תעשה פסיכולוגים, תעשה מלחמה, הכל שטויות, כל מה שתעשה, בסדר, אם לא תעשה את זה, יהיה יותר גרוע. אבל, שתדע, שתדע, כשהדג נמצא במים, אז הכל מסתדר. תחזיר את הדג לתוך המים. תסתכל, אדם חוזר בתשובה. תסתכל מה קורה לו פתאום. מה הוא עשה לפני כן, ומה עכשיו הוא עושה? הוא יושב בישיבה, לומד, הוא נמצא, מה קרה? אתה מכניס את הדג לתוך המים בחזרה, כל המחלות נעלמות. יש פה עבודת המידות, יש פה תורה, יש פה עם מי לדבר. לכן אמרתי להם, דעו לכם, זה הנקודה האמיתית, וזה מה שרצו להגיד כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אמרו למרגלים, תדעו לכם, אם אין ניסיונות, אם אתה נמצא בתוך המדבר ואין לך את הניסיונות של ארץ ישראל, אז אתה לא שווה כלום. ניסיון זה לשון להתנוסס. אתה רוצה להתרומם, אתה רוצה לעלות, אתה חייב ניסיונות. ולכן היינו חייבים את הניסיונות האלה, כי אנחנו נמצאים עם התכלית של העולם. כשיש לך את התורה, אז אתה תוכל לתקן מידות, תוכל להתגבר על הכל. ולכן, כמה שהולכים לשיעורי תורה יותר, האדם מתעדן יותר, נפשו נהיית עדינה יותר. וזה מה שרצו להגיד להם, למרגלים. אפשר להישאר במדבר, אבל זה תורה בלי ניסיונות. נכנסים לארץ ישראל, זה תורה עם ניסיונות. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אשריכם ישראל, שבת, שלום ומבורך.